אז יצא לנו דווקא מעניין, אנחנו חוזרים לעזרא עכשיו, כי סיימנו את חגי זכריה ומלאכי, וגם את, אם מי שזוכר עוד, התעסקנו עם מגילת אסתר וההקבלות אליה. אז עצרנו בסוף עזרא פרק ד', שזה בדיוק הנקודה ששם נכנסת גם מגילת אסתר וגם שלושת הנביאים האלה, לפחות שניים מהם, חגי וזכריה, נכנסים שם. ואנחנו אומרים להתחיל בעזרא פרק ה', ותקווה לסיים ה' ו', כדי ש... כי אחרי זה אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אז שנחזור לעזרא פרק ז', שזה כבר נושא חדש. אבל זה קצת הרבה, כי אנחנו גם צריכים להיזכר מה היה. בכל אופן זה יצא לנו טוב בערב תשעה באב, כי אנחנו בדיוק הולכים לקרוא על בניין בית המקדש השני בפועל, אז יצא זמן טוב. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני ארוץ ככה מהר על הפרקים עד פה, על הפרקים מעזרא פרק א', נקרא את הדברים החשובים כדי להיזכר מה היה, וכי עזרא פרקים היווה בנויים על זה, ואז נמשיך אותם. אז אני מתחיל מתחילת פרק א', ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויהיה על ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. אז כאן כורש נותן רשות לכולם לעלות. קופץ לפסוק ה', ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלווים לכל עיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלים, וכל סביבותיהם חזקו בידי, מכלי כסף וזהב ורכוש וכו', והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנם בבית אלוהיו, זה פסוק חשוב להמשך, ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה, שזה צרובבל, שמקבל לידיים שלו את כלי בית המקדש, וכאן יש מספרים שלהם. ועזרא פרק ב', אלה בני המדינה עולים משבי הגולה, מפרטים לנו את כל המשפחות. ואני קופץ לפסוק ע' בפרק ב', זאת אומרת לסוף
אנחנו פסוק. אנחנו דיברנו על זה שאין פה את הכלים של הנחושת.
כן, דיברנו על הרבה נקודות, אני רק אגע במה שחשוב לי בפרקים ה' ו', כדי שנספיק אותם. אז עד פסוק ע' בסוף סוף פרק ב', וישבו הכהנים והלווים ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם, זאת אומרת כולם הגיעו, עלו מבבל והתיישבו במקומות שלהם, וראינו גם בפסוק בפסוק סמך ד', כל הקהל כאחד ארבע ריבוע 2,360, שזה ראינו שזה כמות מאוד קטנה. זאת אומרת שמצד אחד הפרקים פה מציינים, הכתיבה הרגילה שלהם היא כאילו הכל טוב. הכל כתוב כאילו יש גאולה. הפרקים לא נכנסו בכלל לבעיה שלא עלו אנשים מעם ישראל. הם לא דיברו על זה בפירוש בשום מקום בתנך. זה כתוב פה, רואים שעלו רק 42 אלף איש. אבל לא, זה לא מדובר כבעיה, אלא להפך, כל הפרקים מאוד חגיגיים, כורש נותן את ההצהרה, ואפשר לעלות ועולים, ולוקחים את כלי בית המקדש, ומגיעים ויושבים בערים, ככה זה כל היחס, שברקע מוסתר שיש כאן בעיה מאוד גדולה, שעלו מעט מאוד יהודים. כן, והזכרנו שהם לא רצו לעלות בגלל שהם פחדו, שמדרש שיר השירים ככה אומר, שהם פחדו שהם יחזרו לעבודה זרה. ולכן הם אמרו, אם הקדוש ברוך הוא יעלה אותנו בכוח יעלה, ואם לא נשאר איפה שאנחנו. ולא רצו לחזור, שלא יעבדו חזרה עבודה זרה. וזה בעצם אומר שזו היה המדרגה שלהם, ובעצם לכן התנ"ך לא מתעסק עם השאלה אם זה היה בסדר או לא בסדר, כי זו היה המדרגה של העם, ולכן הם נשארו בגלות, וככה זה. זה צריך משהו הרבה יותר ארוך.
וגם רואים את בית הייחוס של אלה שכן עלו.
כן. כן, יש כאן הרבה בעיות, וכל הבעיות הן מוסתרות. זאת אומרת, הן כתובות ככה, ופשוט ככה זה היה. שלום אייל, אנחנו בעזרא פרק ג', אנחנו רצים לקראת עזרא פרקים ה' ו', ואנחנו רצים שוב על מה שהיה. אז עזרא פרק ג', אנחנו עכשיו. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום יהושע בן יוצדק, ואחיו הכהנים וזרובבל בן שלטיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. זאת אומרת, כל מה שבונים בחודש השביעי, הם עלו, הגיעו נגיד, לא יודע, בניסן, יער, סיוון, תמוז או אב, הגיעו לארץ והתארגנו בערים, והגיעו בתחילת, לקראת ראש השנה, הם הגיעו לבנות את המזבח. לא בנו מקדש, כדי לא להפקיד את הגויים, בשלב הזה בנו רק מזבח. והכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות לאדוני, עולות לבוקר ולערב, הם רואים שהם עלו עולות בלבד, באופן פשוט, זה חשוב גם כן להמשך שלנו, זאת אומרת, לכאורה, פסח נגיד לא הקריבו, כי זה שלמים, הקריבו עולות על המזבח הזה, זה שאלה אם זה הלכתית, אפשר להקריב רק עולות או לא, אבל באופן פשוט הם הקריבו רק עולות. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר כמשפט והיום ביום אור. שוב מודגש כאן שרק את העולות של פסח הם עשו, של סוכות הם עשו. ואחרי כן עולה תמיד ולחודשים, לכל מועדי אדוני המקודשים ולכל מתנדב נדבה לאדוני. מיום אחד לחודש השביעי החלו לעלות עולות לאדוני, והיכל אדוני לא יוסד, זאת אומרת לא מייסדים את ההיכל, רק מזבח. מיום אחד ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, ולהביא עצי הרזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. זאת אומרת, מה בעצם הם עושים? הם אומרים, בוא נאסוף את כל החומרים ביחד, ורק כשיהיה את כל החומרים, נתחיל לבנות את המקדש, כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר, מן חומה ומגדל כזה, ובינתיים עד שהגויים יתעוררו ויתחילו להציק. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים בחודש השני, החלו זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יוצדק, ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי בירושלים, כן, התחילו לבנות את בית המקדש. אני קופץ לאמצע פסוק י"א, וכל העם הביאו תרועה גדולה בהלל אדוני אל מוסד בית אדוני, כן, הבית לא בנוי, רק יסדו אותו, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם הרים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק, פסוק הבא בפרק ד' וישמעו צרי יהודה ובנימין. זאת אומרת, ציינו שיש כאן פסוק שאלה בוכים ואלה שמחים, היה הרבה אנשים זקנים יחסית, בגלל שזה רק 52 שנה אחרי החורבן בשלב הזה, אנחנו לא 70 שנה אחרי החורבן, 52 שנה אחרי החורבן, יש הרבה אנשים שראו את הבית הראשון, הם מבינים, אין בית שני לראות כרגע, זה רק היסוד, אבל הם מבינים שמזה שלא עלו העם ומהמצב המדיני, הם מבינים שזה לא הולך להיות הבית הראשון, זה לא הולך להיות מרכז של העולם, וזה לא, אין השראת שכינה, זה כבר עולם אחר, ולכן אלה בוכים, ואלה שלא מכירים שמחים כי יש כאן גאולה, וזה בדיוק הנקודה שציינו בפרקים הראשונים, שהבעיה שלא עלו מוסתרת כאן, היא מוסתרת מתחת, היא בעיה מאוד גדולה, היא נוכחת כל הזמן בין השורות, אבל הכתיבה הרגילה מתעלמת ממנה. וכאן זה מה זה יסוד, האם זה יסודות? אבן פינה, סידרו וניחו קרשים ראשונים, לא יודע מה זה היסוד, אבל היסוד זה, אנחנו רואים אחרי זה, כמו שראינו, באו לבית, הם באו למקום של בית השם. הבית לא בנוי. הם יסדו אותו רק. אבל הם, כשהעם רואים את הפסוק ח' לא, לבואם אל בית האלוהים לירושלים, הם באו אל הבית, כן, לא שהם באו אל הבית הבנוי. ראינו בחגי וזכריה שמתי זה היה, זאת אומרת, עוד 19 שנה אחרי האירוע הזה, רק התחילו לבנות את בית המקדש, כמו שראינו בזכריה. כתוב שם באיזה תאריך, כתוב שם הכל, בשנה השנייה לדריווש השני, התחילו לבנות את בית המקדש. פה עשו ייסוד, שמו אבנים ראשונות, עשו משהו ראשוני מאוד, באו אל בית האלוהים לירושלים, הכוונה שהם באו, אל המקום של בית האלוהים לירושלים, כדי לבנות אותו. אבל הוא לא קיים. ירושלים של מעלה, טוב, זה כבר שאלה של דרשות. באופן פשוט, בית האלוהים, הכוונה למקום של בית האלוהים, ראינו את זה גם אגב אצל חגי, אם אני לא טועה. נכון, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. שראינו של הבית, ראינו של הבית קוראים הבית הזה, אפילו שלא מדובר על בית המקדש הנוכחי. היה כתוב שם שמי שראה את הבית, וזה פה. לא. רבא כותב שאת המשנה במסכת עדויות, שמקריבים אף על פי שהם בית ואוכלים קודשי קודשים אף על פי שהם קלעים. כן, שזה מה שהם עשו, זאת אומרת, הם... אבל אייל שואל למה כתוב שהם באו אל הבית, אל בית האלוהים. בסדר, הם באו למקום של בית האלוהים. ודאי, ודאי שאין שאלה שהבית לא בונה בשלב הזה, ואני לא חושב שזה גם בעיה. זאת אומרת, הבית, המקום של בית המקדש זה בית המקדש. אם זה הבית הראשון, השני או השלישי, זה כבר שאלה נוספת. וראינו את זה בחגי, שהוא קורא לזה הבית הזה. מי בכם הנשאר שראה את הבית הזה בכבודו הראשון? מה זה הבית הזה בכבודו הראשון? כבודו הראשון זה בבית הראשון. לא, זה עדיין אותו בית. זה הבית הראשון. זה היה כשבית המקדש לא היה בנוי, אחד משמעית שם בחגי. מה זה הבית הזה? המקום של בית המקדש. בכל אופן, אז אמרנו שהבכי והשמחה כאן שהם מעורבבים, זה מראה בדיוק את הנקודה. זאת אומרת, שמי שהבין מה אמור להיות בית המקדש, בכה. הוא רואה את כל מה שכתוב כאן בין השורות, שהעם לא עלה ושזה כבר לא יהיה גאולה שלמה וכו'. ומי שלא ראה את בית המקדש הראשון, מבחינתו רואה את הגאולה. הבטיחו שאחרי 70 שנה יחזרו לארץ, וחזרו לארץ, והבטיחו שיבנו בית מקדש ובונים בית מקדש, והוא לא ידע לראות את הבעיה שיש בין השורות. וזו הצורה שזה כתוב לנו באופן פשוט יותר, ולכן עזרא פרק ד' ממשיך ישר, וישמעו צרי יהודה ובנימין. הכל נשמע עד מרחוק, וישמעו צרי יהודה ובנימין, כאילו הם שומעים את הקול של הבכי ושל השמחה. למה? כי זה שצרי יהודה ובנימין הם אלה שמפריעים לבנייה, זה מראה את הבעיה. הקדוש ברוך הוא עשה שזה לא שהמלך יעצור את הבנייה, כי אז זה יכול להיות בכל מקרה. אם עם ישראל היה עולה כולו, צרי יהודה ובנימין לא היו יכולים לעצור את הבנייה. זה לא היה רלוונטי. איך הם יכלו לעצור את הבנייה? כי אנחנו היינו מעטים והם רבים. אז הקדוש ברוך הוא דאג שהבנייה תיעצר דווקא דרך זה, כדי ללמד אותנו שזה מה שעצר את בניית בית המקדש השני כבית מקדש אחרון. אני ממשיך בפרק ד' לרוץ. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל אדוני אלוהי ישראל, אנחנו בעזרה פרק ד', והגשו לזרובבל ולראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים ימי עשר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. באים השומרונים, שרי יהודה ובנימין, ואומרים לבני הגולה, אנחנו גם יחד איתכם בבית המקדש, כי הם הרוב פה, והם יקחו את זה לידיים שלהם. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס, אנחנו יחד עם בני הגולה. זאת אומרת, העם היהודי בונה את ההיכל הזה, ולא האנשים שגרים בארץ ועובדים לקדוש ברוך הוא. התוצאה היא, והיא עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. כן, עצרו את הבנייה, וסוחרים עליהם יועצים להפר רצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס, זאת אומרת דריווש השני, שאנחנו הולכים להגיע אליו עכשיו, ובמלכות אחשוורוש, שזה ביניהם, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים, שזה ראינו, שזה הנקודה של ויהי בימי אחשוורוש, שעצרו את בניית בית המקדש, וכאן עברנו לארמית, אנחנו עדיין בתוך הארמית בפרקים שלנו, כן, מביאים פה את כל האיגרת שכתבו, ואני קצת אנחנו צריכים כן לקרוא מתוך האיגרת הזו, כדי להבין אחרי זה בפרקים שלנו את האיגרת המקבילה, אז אני קורא, מפסוק י"ב, אני אפילו רק אגיד את התרגום כדי שיהיה מהר. ידוע יהיה למלך שהיהודים שעלו מאיתך עלינו באו לירושלים, עיר מורדת ומראה בונים, ויסדו החומות והקרקעות מודדים. זאת אומרת, הם מנשימים כאילו היהודים בונים עיר מורדת ועושים חומות, זה לא היה נכון. אתה ידוע יהיה למלך אשר אם העיר הזאת תיבנה וחומותיה יסתיימו, ניסי המלך לא ינתנו והרחבת המלכים תיפגע. כן, ולכן אנחנו מודיעים למלך, ואומרים לו אשר ייבדק בספר הזיכרונות של אבותיך, שולחים אותו לספר הזיכרונות, צריך לזכור את הנקודה הזו, ותמצא בספר הזיכרונות ותדע שהעיר הזו עיר מורדת ופוגעת במלכים ומדינות במלכים ומדינות, ומאבקים עושים בתוכה מאימות עולם, על דבר זה עיר זו הוחרבה. מודיעים אנחנו למלך שאם העיר הזאת תיבנה וחומותיה יסתיימו, לעומת הדבר הזה לא יהיה לך חלק בעבר הנהר. אומרים בכל עבר הנהר, עבר הנהר כולל סוריה, כל מה שבצד המערבי של הפרט, לא יהיה לך חלק אם העיר הזאת תיבנה, שזו הגזמה מופרכת. ואחשוורוש שולח אליהם חזרה איגרת, אני קופץ לפסוק י"ט, שוב אני קורא רק את התרגום, ממני יצא צו וחיפשו ומצאו שהעיר הזו מימות עולם על מלכים מתנשאת ומרד ומאבקים נעשה בה. ומלכים חזקים היו על ירושלים ושולטים בכל עבר הנהר, ומסי המלך היו ניתנים להם, הוא מתכוון לדוד ושלמה, היה עוד קצת. זאת אומרת, הוא אומר, הם רוצים לחזור לימי שלמה. אתה שימו את האינטרס שלכם להשבית את האנשים האלה, והעיר הזו לא תיבנה עד שממני ינתר נצב. זאת אומרת, הוא מתיר להם לעצור בכוח את הבנייה, וזהירים תהיו שגגה לעשות על זה, למה הרבה השחתה לגרום פגיעה למלכים. זאת אומרת, שלא ידעו שאתם עושים את זה בשמי, כי כתב אשר נכתב לשם המלך אין להשיב, וכורש נתן רשות לבנות את בית המקדש, אז אני רק לא אתערב, אני לא אפריע לכם, אבל אתם עושים את העבודה. אז מן אשר הכתב הגלוי של האיגרת של ארתחשסתא, המלך, נקרא לפני רחום ושמשי הסופר וחבורתם, הלכו במהירות לירושלים על היהודים והשביתו אותם בזרוע וכוח. אז הושבתה עבודת בית האלוהים שבירושלים ושבתה עד שנת שתיים למלכות דריווש מלך פרס. זאת אומרת, כל ימי אחשוורוש ושנתיים לתוך מלכות דריווש מלך פרס שמלך אחריו, הושבת בית המקדש, וראינו בזמן של פורים ששם כל הסיפור של מגילת אסתר, ואיך הסיפור של מגילת אסתר קשור לזה, ועם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, זה בעצם מול זה שלא עלו, ומה שמרדכי עושה, שהוא נותן רשות להיקהל ולעמוד על נפשם, זה כדי שהעם יבוא לירושלים, ויעלו בכל זאת, וזה לא מצליח לו, ושהוא מתיר להם להרוג את כל חילם ומדינה, צרים אותם, זה מול צרי יהודה ובנימין, וכנראה שבאמת הרגו אותם, כי אנחנו יותר לא פוגשים אותם, ואז אנחנו מגיעים לשנת שתיים למלכות דריווש מלך פרס, שיש בחזל אמירה שהוא הבן של אסתר ואחשוורוש, אבל בפשט זה לא מסתבר. זאת אומרת, יותר פשוט לומר שהוא בפשט שהוא לא בן של אסתר ואחשוורוש, אלא הוא פשוט המלך שהחליף אותם. וכאן אנחנו עוברים לעזרה פרקית ומתחילים את הפרקים שלה. עד כאן זה היה הקדמה. והתנבי, חגי נביאה, וזכריה ברידו נביאיה, על יהודיה דביהוד ובירושלם, בשום אלה ישראל עליהון. כלומר, והתנבא חגי הנביא וזכריה בן עידו הנביאים, על היהודים אשר ביהודה ובירושלים, בשם אלוהי ישראל עליהם. זה מה שראינו בספרי חגי וזכריה. שראינו את חגי וזכריה מתנבאים, כן, ואומרים, העת לכם אתם לשבת לבתיכם ספונים, כן, ואתם רצים משלי ביתו, עלו ההר והביאו עץ, ובנו הבית ויוצבו ויקבדה. ראינו הרבה את הנבואות האלה, זאת אומרת, כאן קורה משהו שפתאום יש נביאים, שישנו וקראנו אותם בפירוט. האם יהודי כאן זה שבט יהודה? לא דווקא, לא. מהרגע שמלכות, שממלכת ישראל גולה, ממלכת ישראל, לא יהודה. מהרגע שממלכת ישראל גולה, כל היהודים בכל העולם נקראים יהודים. עד הסוף. רואים את זה בהרבה מקומות. זה לא דווקא, וגם באופן פשוט היה כאן מכל עשרת השבטים, גם מעשרת השבטים קצת מעורבבים בהם. אז ראינו את הנבואות האלה, זאת אומרת ראינו שהיה כאן, העם לא רצה לבנות, הוא התייאש מלבנות, והוא לא חשב שיש ספירה נוספת של 70 שנה, אנחנו פה עכשיו 19 שנה אחרי מה שראינו. זאת אומרת, עצרו אותם, מאז שעצרו אותם עברו 16 שנה עד עכשיו. 16 שנה של כל ימי אחשוורוש ועוד שנתיים של דריווש, שבהם עבודת בית המקדש נעצרה. ב-16 שנה האלה אנשים התייאשו לבנות את בית המקדש לגמרי. הם לא ידעו מה שדניאל הצליח לעשות החשבון, שנספרים 70 שנה בצורה אחרת. ב-70 שנה האלה נספרים מחורבן בית המקדש ולא מיקום ממלכת בבל, כמו הפשט של ירמיהו. אבל פה אנחנו יכולים שנייה לעצור, לתת כאן כהקדמה למה קוראים לו אלוקי ישראל ולא אלוקי יהודה? לא, הסיבה שקוראים להם יהודים, אני אגיד על זה במילה אחת, למרות שזה זה, זה, זה מאוד רחב. יש לנו אפרים ויהודה, יוסף זה יהודה. זה שני הצדדים שממלכת ישראל התפלגה אליהם, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. אז ממלכת ישראל נקראת אפרים. ממלכת יהודה נקראת יהודה, כי ליהודה וליוסף יש שני כיוונים שונים, שיוסף עובד בשיטות של העולם הזה, ויהודה מסתכל על העולם הבא כל הזמן. זה משהו מאוד רחב. ההבדל ביניהם, אחרי זה יש לנו משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה הבדל שהולך איתנו לאורך כל הדורות, באופן עקרוני ומהותי, ברגע שיוצאים לגלות לממלכת ישראל אין קיום. ממלכת ישראל לא יכולה להתקיים בגלות, בגלל שממלכת ישראל היא לא מחוברת נשמתית ישירות למעלה, היא מקבלת מצוות, אולי מקבלת, אולי לא, בפועל ממלכת אפרים הלכה לעבוד הגלים. אז אם אתה לוקח את ממלכת אפרים ושם אותם בגלות בין הגויים, הם מתבוללים. הדרך היחידה שלהם לשמור על עצמם כיהודים, זה להפוך להיות כמו ממלכת יהודה. זאת אומרת, לקבל עליהם חזרה עול תורה ומצוות לפי ההלכה, וללכת שם, כמו שממלכת יהודה הייתה בזמן שהיא הייתה על הארץ. ולכן כולם עוברים להיות יהודים. אז לא, אז הקדוש ברוך הוא תמיד אלוהי ישראל. אין דבר כזה אלוקי יהודה. זה, אין חיה כזו, יש אלוקי ישראל. כי עשרת השבטים בלויים בתוך יהודה, הם פשוט מתנהגים בשיטה של יהודה, אז כולם נקראים יהודים. ממלכת ישראל הייתה אפרים עד הגלות. מרגע שהם גלו, הם כבר לא אפרים, הם כבר יהודה. כולם יהודה. יש רק יהודה. כי השיטה של אפרים נעלמה. השיטה של אפרים תחזור רק, ראינו את זה בזכריה, השיטה של אפרים תחזור רק לקראת הגאולה. שאז הקדוש ברוך הוא מאיר קודם, מטפל קודם כל בשבטי יוסף, ואחרי זה בשבטי יהודה. זה ראינו קצת בזכריה. ממלכת ישראל נעלמה. בפועל גם עשרת השבטים נעלמו מאיתנו, באיזשהו מובן. זאת אומרת, זה קרה גם בפועל. אז כולם נקראים יהודים. הרי העם גולה בשנת 6 לחזקיה, ובשנת 14 לחזקיה מגיע הרב שקה, ועומד מול החומה, מול האנשים שישבים על החומה, ומדבר איתם יהודית. מה זה מדבר איתם יהודית? הוא מדבר איתם בישראלית, זה היה אותו שפה. אז אתה אומר שישראל לא נעלמה, כי היוקים נקרא לכל ישראל, ישראל כנפרד מיהודה נעלם, אפרים נעלם. זה לא ישראל. ישראל זה שיש לך את אפרים ואת יהודה. הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל תמיד, כי שני הצדדים קיימים בכוח. בפועל, בגלות אתה תמצא רק את צד יהודה, באנשים. אבל צד אפרים קיים, הוא פשוט נעלם. אז אתה לא יכול להגיד שהם ישראל. הם לא ישראל כרגע, רואים רק את היהודה, אתה קורא להם יהודים. האם היה תיאור של אלוקי יהודה, כאלוקי ישראל זמן פרוד? לא, אין דבר כזה אלוקי יהודה. יש רק אלוקי ישראל. אין בשום מקום אלוקי יהודה. זה פשוט לא קיים. יהודה הוא חלק מישראל. רק מהנקודת מבט שלנו יש יהודה ואפרים, וזה שני דברים שונים. אנחנו צריכים לדעת שבגלות אין אפרים. אין ביטוי של אפרים. אז כולם נקראים יהודים ולא ישראלים, אבל זה לא... כמו שאנחנו אומרים היום, אגב. גם היום, אתה חושב, יש ישראלי ויש יהודי. זאת אומרת, האם הוא דתי, או האם הוא חלק מהממלכה הישראלית? מחוץ למדינת ישראל, אז אין איזה משמעות אם אתה ישראלי, רק אם אתה יהודי. זה קיצור, זה נושא מאוד רחב, חבל שניכנס אליו עכשיו כאן, כשזה לא המקום. אז הם התנבאו, וזה בעצם מה שזה אומר, זה שלמה אנחנו פתאום סופרים 70 שנה מנקודה אחרת? מה ההבדל בין לספור 70 שנה מקום ממלכת בבל עד שיקום בית המקדש, לעומת לספור 70 שנה מחורבן בית המקדש עד שיקום בית המקדש? ההבדל הוא מאוד פשוט. אם בניין בית המקדש זה תיקון של מה שהיה, אבל תיקון של מה? אם עם ישראל היה עולה כולו, עולה כחומה, אז עם ישראל היה הופך להיות המלכות העולמית. זאת אומרת, זה היה גאולה שלמה, והיינו בדרך להיות המלכות העולמית כבר בשלב של בית שני. זה היה לוקח זמן, אבל זה מה שהיינו עושים. בניין בית שני, הבית שהיה בית שלישי בעצם, היה כאילו הבית האחרון, אז הוא היה הכנה למלכות המשיח. אז מול מה זה? זה תיקון של קום על מלכת בבל. זה שקמה ממלכה על כל העולם, שהיא לא עם ישראל, את זה צריך לתקן. ממלכת הקדוש ברוך הוא צריך לחזור, הקדוש ברוך הוא צריך לחזור להיות מלך על כל העולם, ואז בניין בית המקדש הוא 70 שנה מקום ממלכת בבל. אבל אם העם לא עלה כמו שקרה, אז הבית שני הוא לא הבית האחרון, והוא רק התחלה של יסוד התורה שבעל פה, שתתחיל תהליך מאוד ארוך עד למשיח. אז בית שני לא נספר מקום ממלכת בבל, בית שני נספר מחורבן בית ראשון, כי זה רק מה שהוא מתקן, הוא מתקן את זה שאין בית, עכשיו יהיה בית. הממלכה הוא לא מתקן, ולכן הספירה משתנה, אבל ראינו שעם ישראל לא מבין את זה, ולכן הוא צריך נביאים שיבואו ויגידו לו את זה. זאת אומרת, עם ישראל לא היה בונה אחרת את המקדש, אז הנביאים באים ואומרים, אני יכול ממשיך בפסוק ב', בדיין קמו זרובבל בר שלתיאל וישוע בר יוצדק, ושריעו למבנה בית אלהדי בירושלם, ועם ההון נביאיידי אלהה מסעדין להון. כלומר, אז קמו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יוצדק, והחלו לבנות את בית האלוהים אשר בירושלים, ועמהם נביאי האלוהים תומכים אותם. הם צריכים כאן תמיכה של הנביאים, כמו שראינו בחגי, ועוד יותר מזה בזכריה, חגי זה העיקרי, שהוא מתנבא וחוזר ומתנבא אליהם, הוא צריך ממש להתניע אצלם את הלבנות, כי הם צריכים כל הזמן שהנביאים יחזקו אותם ויגידו להם שזה נכון. בגלל שמתחיל כאן מהלך מאוד שונה מהמהלך שהם ציפו שיקרה, והם צריכים שמישהו יסביר להם מה עושים. בזמנה, אתה עליהון תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזנאי וכן בתאון, וכן אמרין להום, מן שם לחום תאם, ביתה דנה לבנה, ואושרנה דנה לשכללה. במועד ההוא, בא עליהם תתנאי פחת עבר הנהר, כלומר, המלך של עבר הנהר, של, כלומר, הוא לא רק מלך של יהודה, הוא מלך של כל האזור שממערב לפרט, ושטר בוזנאי וחבורתם, שהם כנראה האנשים מהארץ פה, וכך אמרו להם, מי נתן לכם צו לבנות בית זה ולהשלים חומות אלו. זאת אומרת, ישר מתחילים בעיות. עכשיו צריך לזכור, הנביאים אמרו לעם לקום ולבנות את הבית. הם לא אמרו להם ללכת לדריווש ולבקש רשות. זאת, הבית היה רשות לבנות אותו מקורש, אבל מאז כבר עצרו אותם. עצרו אותם, והבנייה נעצרה, והחשברוש לא חידש אותה. אף אחד לא יודע למה. זאת אומרת, רשמית אף אחד לא יודע למה. ועכשיו צריכים לחזור לבנות את בית המקדש, אז הנביאים פשוט אמרו להם, תתעלמו מזה שעצרו אתכם עד עכשיו, ותמשיכו לבנות. כמו הצו הישן שהיה לקורש, אבל אף אחד לא זוכר את הצו של קורש. מי בעולם זוכר שהיה צו של קורש? כבר עברו 19 שנה מאז. אז שהם קמים עכשיו ובונים, לכן הם גם צריכים כל כך את הסיוע של הנביאים, הם בונים בעצם קצת בניגוד לחוק, זאת אומרת, באמת הם כן עם החוק, אבל אף אחד לא זוכר את זה. אז שהם בונים עכשיו בית מקדש, השלטון אמור לבוא ולשאול, מה אתם עושים בעצם? מי הרשה לכם? וזה מה שקורה. מגיע את התנאי פחת עבר הנער, ושואל אותם, מי נתן לכם צו לבנות את הבית הזה, ולהשלים את החומות האלו של העזרה? זה נשמע כמו מרידה במלך, אתם עושים חומות, אתם עושים, אתם צריכים לעצור. צריך צו הפסקת עבודות. ואנחנו צריכים לשים לב שצרי יהודה ובנימין לא באים. אותם כנראה חיסלו כבר. מגיע הפחת עבר הנער, וגם הוא לא נלחם, הוא שואל שאלה, הוא בא ושואל יפה, למה? כי לפני כמה שנים, 4 שנים, היהודים חיסלו את כל מי שהם רצו, היה את הסיפור של המן. אז אף אחד לא, עכשיו, לא רץ עכשיו לריב עם היהודים. באים לשאול יפה. פסוק ד', עדיין כנמה אמר נא להון, מן אינון שמהת גובריד ידנה בניינה בניין. אז כנאמר לפנינו, אמרנו להם, מה הם שמות האנשים אשר בונים את הבניין הזה? כמו שאלנו אותם, מה השמות? זה ממש, באו אליהם עורכי דין. אמרו להם, מי פה אחראי? מה השמות של האנשים שבונים את הבניין? ולשלוח את כל זה לדריווש, לקבל מידע, מה צריך לעשות עם האנשים האלה? ואין אלא ההום עבד על סבי יהודיה, ולא וטילו הימו, עד טעמה לדריווש יהח, ועדיין יטיבון נשתבנה על דנה. כלומר, ואין אלוהיהם הייתה על זקני יהודה, ולא עצרו אותם, עד ששאלת רצון המלך תלך לדריווש, ואז ישיבו איגרת על זה. זאת אומרת, תתנאי היה זכאי בתוקף תפקידו לעצור אותם. הוא היה יכול להגיד להם, תפסיקו לבנות את בית המקדש, עד שאני שולח איגרת לדריווש, נברר מה הסיפור ומקבל תשובה חזרה. אבל הוא לא עשה את זה. כי הקדוש ברוך הוא השגיח על זקני יהודה, ולא עצרו אותם. ומודגש כאן שזה הזקנים בונים את המקדש, בגלל שבית המקדש, כמו שהסברנו, השתנה הייעוד שלו. הוא לא הולך להיות עכשיו ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, והמקום שכל העמים יעלו אליו, הוא הולך להיות הבסיס של בני התורה שבעל פה, שזה תפקיד של הזקנים. לכן הזקנים הם אלה שבונים אותם. פרשגן יגרתה, ושלחת תנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזנאי וחנבטי אפרסקאיי, דבעבר נהרה על דריווש מלכה. זאת אומרת, כתב האיגרת המפורש, אשר שלח תתנאי פחת עבר הנהר, ושטר בוזנאי וחבורתו הפרסיים, אשר בעבר הנהר, לדריווש המלך. זה עכשיו ציטוט של המכתב שהם שלחו. זה מה שהם כתבו לדריווש. רוצים שנקרא את כל זה, כדי שנראה את ההבדל. שנראה את ההבדל בין האיגרת, לכן קצת קראתי מהאיגרת הקודמת, שנראה את ההבדל בין האיגרת ההיא, להיגרת הזאת שממש כתורות אחת מול השנייה, אבל האיגרת ההיא, אנשים שממציאים פה שטויות ומשקרים ומלשינים על היהודים ואומרים שהם מאיימים בקטסטרופה שאף אחד לא ייתן יותר מיסים לפרס ומדי אם פה יבנו את בית המקדש וכל מיני דברים מאוד, מאוד הזויים שרק יבנו פה בית מקדש אחד כבר כל עבר הנער יוצאת מתחת שליטתו של המלך שמולך על כל העולם. ופה אנחנו נראה שהם מאוד מדייקים, ואומרים הכל מסודר ויפה, כי כולם מפחדים, ואף אחד לא רוצה להתעסק עם היהודים. פתגמה שלחו אלוהי וחידנה כתיב בגבי, לדריווש מלכה שלמה כולה. כלומר, הדבר שלחו אליו, וכך כתוב בתוכו, לדריווש המלך כל השלום. זאת אומרת, כל השלום שלו, הכל שלו, ופונים אליו. ידיע להבה למלכה, ויזלנה ליהוד מדינתה לבית אל ההר הבא, והוא מתבנה אבן גלל, ומוצם בחוטליה, ועבידתה דחס פרנה התעבדה, ומצלח בידהון. כלומר, ידוע יהיה למלך, שהלכנו למדינת יהודה לבית האל הגדול. כן? הם אומרים בית האל הגדול, כי ראינו כבר אצל דריווש הראשון ואצל נבוכדנצר, שכבר פרסמו את שם השם בכל העולם. וכבר אמרו שאסור להגיד על הדברים לא נכונים וכולי, וגם השומרונים כבר עובדים לו. זאת אומרת, כולם יודעים שהאל הגדול זה הקדוש ברוך הוא. הלכנו למדינת יהודה לבית שלו, שהוא חרב כרגע, והוא נבנה אבן נגללת, כלומר אבן כבדה שגוללים אותה לגלילי עץ או משהו, זאת אומרת, זה בנוי בצורה מבוצרת וחזקה, ועץ מושם בקירות, ועבודה זו בזריזות נעשית ומצליחה בידיהם. זאת אומרת, עץ מושם בקירות, יש, הדעה של המפרשים מביאים, זה שהם הכניסו, בנו שלושה, כמו שנראה אחרי זה, בנו שלושה נדבחים של אבן, ועליהם היה נדבח אחד של עץ, ככה הגמרא מביאה. למה? כדי שיהיה אפשר לשרוף את הבית. זאת אומרת, הבית נבנה מראש ככה שאפשר לשרוף אותו. זאת אומרת, אם ישרפו את הבית, זה באבנים מאוד כבדות וגדולות, אז הבית אמור להישאר עומד גם אם ישרפו אותו. אבל אם בין כל שלושה נדבחים יש נדבח אחד שעשוי מעץ, אז אם שורפים את הבית, הכל קורס. אז בכוונה עשו את זה ככה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה מראה שהם לא מורדים. מי שרוצה למרוד לא בונה ככה. מי שרוצה למרוד בונה הכל אבן. אז הוא מדייק, התנאי מאוד מדייק, הוא לא רוצה שיתפסו אותו במילה. זה יכול להיגמר על עץ גבוה 50 עמות. אז הוא רק אומר, ככה זה קורה, והם עושים עבודה הזאת בזריזות והיא מצליחה בידיהם. זריזות, הספרנה, זה זריזות כמו שרש"י משתמש בזה. כהנים זריזים הם, כמו שהמשנה משתמשת בזה. זה לא דווקא מהר. יכול להיות שזה מהר, הזריז זה מדייק, עושה את זה טוב, עושה את זה את כל הפרטים. כהנים זריזים הם, זה אומר שהם לא יטעו. דווקא מי שממהר הוא כנראה כן יותר איתה, אבל יש לזה גם משמעות של זריזות ושל מהירות וגם משמעות של דיוק. זאת אומרת, הם עושים את העבודה הזאת בצורה מאוד מדויקת וזריזה, והיא מצליחה להם, אז צריך לדעת שצריך לתת תשובה מהירה, כי בינתיים הם בונים, הם ממשיכים להתקדם. עדיין שאל נא לסוויה אילך, כנמה אמר נא לרום, מן שם לחום תאם ביתה דנה למבניה, ואושרנה דנה לשכללה. כלומר, אז שאלנו לזקנים האלה, שהם אלה שבונים את הבית, הכהן הגדול וזרובבל, וכדבר הזה אמרנו להם, מי אמר לכם לבנות בית זה וחומות אלו להשלים? הוא ממש מדייק, זה המילים שהוא אמר להם, אז זה מה שהוא כותב שהוא אמר להם. ואף שמהתהום שאלנה להום להודעותך, לנכתוב שום גובריה דיברה שהום. כלומר, ואף את השמות שלהם, שאלנו אותם כדי להודיע לך, כדי שנכתוב את שם האנשים אשר לרשם, שיהיה מי שיוכל לקבל את הדין אם צריך. הכל מסודר. וכנמה פתגמה תיבונה לממר, ועד עכשיו כבר הוא מספר את מה שכבר קראנו שהם עשו. עכשיו הוא מתחיל לספר מענו, שזה לא ראינו עדיין מענו לו. וכנמה פתגמה תיבונה לממר, אנחנה הימו עבדו היא די אלהה שמיה וערה, ובניין ביתה, דיהווה בנה מקדמה דנה שמין סגיאן, ומלך לישראל רב בנה היא ושכללה. כן, וכדבר שנכתוב כאן השיבונו למור, אנחנו עם עבדיו של אלוהי השמיים והארץ, ובונים את ביתו אשר היה בנוי מלפני כן שנים רבות, ומלך גדול לישראל בנה אותו והשלימו. אם תשימו לב, הם ממש, האיגרת הזאת כתובה מול האיגרת הקודמת. באיגרת הקודמת שקראנו מהר קודם, גם היה כתוב שהם בונים את החומות ואת הבית, ושהם עכשיו עושים עיר מורדת ומרעה, ופה הוא ציין שהם בונים את הבית, אבל הוא ממש ציין בצורה מאוד מדוקדקת, שהם עושים את זה בצורה שהיא לא נשמעת כמו מרידה וכו'. וגם שם הזכירו את שלמה המלך, שהיה מלכים גדולים ששלטו בכל עבר הנהר בתור הפחדה. שלא יישאר לך מיסים, אז פה ענו לו שמלך גדול של ישראל בנה אותו ושחרר, ולא, הם לא חששו לענות תשובה כזאת, שהיה כאן מלך גדול וכו', הם ענו את האמת. אמרו לו, זה שלמה המלך בנה את זה. למה? כי מה הם עונים לו? הם אומרים, אנחנו עבדיו של אלוקי השמיים והארץ, אנחנו לא עבדי המלך. קודם כל אנחנו עבדי אלוקי השמיים והארץ, ולא רק אלוקי השמיים, אלוקי השמיים והארץ, כי מה שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי השמיים זה מאז שנחרב את המקדש. ואז גם לנבוכדנצר אומרים אלוקי השמיים, כי הוא השאיר את המלכות של הארץ לנבוכדנצר. אז הם אומרים, כשהקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש, הוא חוזר להיות אלוקי השמיים והארץ. ולכן אנחנו בונים את הבית שלו, שהיה בנוי כבר. להם, מן דירגיזו אבהתנה הללה שמיה, יהב הימו ביד נבוכדנצר מלך בבל, כסדאה, וביתה דנה סתרה, ועמה הגלה לבבל. כלומר, אלא מאשר הכעיסו אבותינו לאלוקי השמיים, נתן אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל הכסדי, וביתו זה ניתץ, ואת העם הגלה לבבל. כאן כתוב אלוקי השמיים, לא אלוקי השמיים והארץ. כי ברגע שהם הכעיסו והוא ניתץ את הבית, הוא נראה כאלוקי השמיים. ונבוכדנצר הוא המולך. ברם, משנת חדה לחורש מלכה בבבל, כורש מלכה שם תאם בית אל הדנה להיבנה. כלומר, אך בשנה הראשונה לכורש מלך בבל, כורש המלך הוציא צו לבנות את בית האל הזה. שזה תשובה למי שם לכם תאם למבנה, זאת אומרת, מי נתן לכם את הרשות לבנות את הבית הזה? כורש. כורש מלך בבל לפני 19 שנה. נתן את בשנה הראשונה שלו, נתן את האישור לבנות את האלוקים הזה. ואף מניה דיבת אל ההד ידהבה וחספד ינבוכדנצר הנפק מנהיכלה דירושלם, והבל עמו להיכלה דיבבל. הנפק עמו כורש מלכה מנהיכלה דיבבל, והיבו לששבצר שמד יפך הסמה. כלומר, ואף את כלי הזהב והכסף של בית האלוקים שנבוכדנצר הוציא מההיכל שבירושלים, והוביל אותם להיכל של בבל, הוציא אותם כורש המלך מנהיכל של בבל, וניתנו לששבצר שמו אשר פך הסמו, כלומר לזרובבל. אמרו לו פה, גם הוא החזיר את כלי הכסף והזהב שנבוכדנצר הוציא. ונבוכדנצר התגבר כביכול על הקדוש ברוך הוא ולקח את כלי הזהב שלו אליו, כורש החזיר אותם. מלכות הקדוש ברוך הוא חוזרת, ולכן הסאבטקסט של זה, מה שכתוב כאן בסוגריים זה, תיזהר, אתה כרגע המלך של כל העולם, תדע שהקדוש ברוך הוא ימליך אותך. ואם אתה לא תהיה בעד הקדוש ברוך הוא ובעד בניין בית המקדש, יכול שאתה כבר לא תהיה המלך, כי הוא חוזר להיות אלוקי הארץ. והוא אומר, הם שאלו אותו, מי האנשים פה, מי הזקנים שבונים פה אותה, מי אחראי על הבנייה? ומציינים, הקורש נתן את זה לזרובבל, שהוא אחראי פה על הבנייה, ושם אותו פחה. כנראה שכבר שכחו שזרובבל הוא פחה, בכל הזמן ששרי יהודה ובנימין שולטים פה. כלומר, יש לו מינוי של פחה, כמו שאתה פחת עבר הנער, הוא גם פחה, הוא פחת, פחת יהודה. הוא מונה להיות פחה, אז בעצם יש כאן מלך שבונה את הסיפור הזה. ואמר לה, מה אמר כורש לזרובבל? אל מניה עשה אזל אחת הימו בהיכלה דירושלם, ובית אל היית בנה לתרי. ואמר לו, אלו הכלים שא ולך, ענך אותם בהיכל של ירושלים, ובית האל יבנה על מקומו. זאת אומרת, נתן לו רשות לבנות, נתן לו רשות לקחת את הכלים, ובעצם אישר להחזיר את בית המקדש למקומו. עדיין ששבצר דך עתה, יהבו שיה דיבת אלה דירושלם, ומן עדיין, עדיין ועד כאן, מתבנה ולא שלים. כלומר, אז ששבצר זה בא ונתן יסודות בקרקע של בית האלוקים של ירושלים, שזה מה שקראנו קודם, שבחו, שיסדו את הבית, ומאז ועד עכשיו נבנה ולא הושלם, כי יצרו את הבנייה. אז התשובה אומרת שצריך עכשיו להמשיך את הבנייה שאושרה, זה בעצם אין שום בעיה חוקית למנות את זה, כי כורש כבר אישר ואי אפשר להפר את מה שהוא התיר. אז מה התפנה יכול לעשות? וכיין, הן על מלכה תו התבקר בבית גנזיה דמלכה תמה דבבבל, הן איתי דיון כורש מלכה שים תאם למבנה בית אל הדך בירושלים, וראות מלכה על דנה ישלח עלינה. כלומר, ואתה אם על המלך טוב, יחופש בבית הגנזים אשר המלך שם בבבל, אם יש צו מכורש המלך לבנות בית אלוהים זה בירושלים, ורצון המלך על זה ישלח עלינו. זאת אומרת, הצו של כורש כבר לא ידוע. זאת אומרת, תראה, הם מספרים שכורש התיר. הם מספרים שהוא מינה את זרובבל לפחה, שהוא נתן לו את כלי בית האלוהים, שהוא שלח אותו ואישר לבנות את ה... אני לא מכיר צו כזה. אתה המלך נמצא בבבל, שם יש את בית הגנזים של המלכים הקודמים, שכן הוא לא בבבל, הוא בשושן, אבל תלך לבבל, ותבדקו שם בבית הגנזים אם באמת יש צו מקורש, אם הייתה הצהרת קורש, ואם כן, אז שיינו. עד כאן זה פרק ה'. שהפרק כבר, אני רוצה שנספיק את שניהם, כי אחר כך זה עניין חדש. בדיין דריבש מלכה שמתם, ובקרו בבית ספרייה דגנזיה מאחתים תמה בבבל. כלומר, אז דריבש המלך נתן צו, וחיפשו בבית הספרים אשר הגנזים מונחים שם בבבל. באמת דריבש לא ידע כלום מהסיפור הזה. אף אחד לא ידע. שזה מאוד מחזק את מה שחזל אומרים, ששימשי הבן של אמן שמיד את הצהרת כורש. אם אנחנו שואלים את עצמנו היום למה הצהרת כורש שמצאו היא לא מדברת בדיוק את מה שכתוב אצלנו, אלא היא משהו יותר כללי לכל העמים, כי מאוד הגיוני שאת הצרת כובע שלנו לא מצאו, כי השמידו אותה. היא כבר פה לא מצאו אותה, כבר אז לא מצאו את, לא ידעו על הצרת כובע, לא ידעו איפה היא, השמידו אותה לגמרי, העלימו אותה מכל מקום, היה מי שדאג שהצרת כובע תיעלם. והשתכח בהחמתה, בבירתדי ומדי מדינתה, מגילתה חדה, מגילה חדה, וכן כתיב בגבה דיכרון, כלומר, ונמצא בהחמתה, בבירה אשר במדינה מדי, מגילה אחת, וכך כתוב בתוכה הזיכרון. זאת אומרת, מצאו, לא מצאו את הצרת כורש, מצאו איגרת אחרת שקשורה להצרת כורש, וגם אותה מצאו בהחמתה שזה הבירה של מדינת מדי. בבבל לא מצאו כלום. כן, זה אחד הפירושים. הלכו למדינת מדי, חיפשו שם, ושם מצאו בהחמתה מגילה אחרת שקשורה להצרת כורש. כל זה, כן, מגילה שהיא יותר טכנית. שנשלחה כנראה לאנשים טכניים, שהיו צריכים לקבל את המידע הטכני לגבי הבנייה, וכל זה היה מאוד מכוון כדי ללמד את היהודים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהבית ייבנה, כי המגילה הזאת נתנה להם זכויות נוספות שהם לא ידעו עליהם מהצרת כורש. כי כשכורש התיר להם לעלות, הוא אמר להם לאסוף כסף מהיהודים ולעלות ולבנות את בית המקדש, הוא לא אמר להם שהוא ייתן את הכסף. אבל כמו שנראה תכף במגילה הזו כתוב שהוא ייתן את הכסף. זאת אומרת, בעצם כורש שלח לאנשים שצריך לשלוח אליהם ואמר, היהודים חושבים שהם בונים את המקדש, אבל תדאגו להם. תתנו כסף, תדאגו להם שיש להם את כל מה שצריך. ואת זה מצאו עכשיו. כלומר, אם לא היו מוצאים את זה, אז היהודים היו בונים הכל מכספם, זה היה הרבה פחות רציני. בשנת חדה לכורש מלכה, כורש מלכה שם תאם בית אלהה בירושלם, ביתה התבנה, אתר דדבחין דבחין, ואושו היא מסובלין, רומי אמין שיטין, תאי אמין שיטין. כלומר, זה מה שכתוב באיגרת. בשנת אחת לכורש המלך, כורש המלך נתן צו, בית האל שבירושלים, הבית ייבנה מקום שזורחים זבחים, זאת אומרת, לא מבצר להגנה, אלא מקום שזורחים זבחים, זה המטרה של הבית, יסודותיו נושאים גובהו 60 אמות ורוחבו 60 אמות, זאת אומרת, צריך לבנות לו, זה ממש מדויק, זה מגילה שנשלחת לאדריכלים ולבנאים ולמהנדסים ולאנשי כספים. אתם צריכים לסדר שיהיה לו יסודות שיכולים לסחוב בניין בגובה 60 אמות ורוחב 60 אמות. זה אגב, לא הגובה של בניין שלמה, זה הגובה של בניין יחזקאל. זאת אומרת, כשסיפרו לכורש מה צריך לבנות, לא ידעו שהיהודים לא יעלו. ולכן נתנו לו את המידו של בניין יחזקאל. ואמרו לו, של בית המקדש השלישי. אמרו לו, זה, ככה זה, אנחנו הולכים לבנות, כמו שיחזקאל אמר, בית המקדש השלישי אנחנו הולכים לבנות, לא בית המקדש השני. אז זה מה, ש... זה מה ש... שכתוב באיגרת. נדבחין די אבן גלה על תלתה, ונדבח דיעה חדת, ונפקטה מן בית מלכת יתיהר. כלומר, תורי אבן נגללת שלושה, ותור עץ חדש, ככה בונים את הבית. כמו שלנו, שלושה תורי אבן, ועליהם תור עץ, ואז שוב שלושה תורי אבן, כדי שיהיה אפשר לשרוף את זה. זאת אומרת שזה ברור שהדבר הזה לא נבנה להגנה, וההוצאה מבית המלך תינתן. זאת אומרת, כל הכסף שצריך יינתן מבית המלך, ולא היהודים צריכים לשלם על זה. ואף מנה בית אלהדי דהבה וחספדי נבוכדנצר הנפק מנהיכלדי וירושלם והבל לבבל יהטיבון ויהח להיכלדי וירושלם להטרה ותחת בבית אלהה. כלומר, ואף כלי הזהב והכסף של בית האלוקים שנבוכדנצר רוצים מנהיכל ירושלים והוביל לבבל, זה קשור, זה כל זה כתוב במגילה, ועכשיו הוראות לגזבר, את כל הכלים האלה ישיבון, כלומר הגזברים ישיבו אותם, ויולך זרובבל להיכל שבירושלים, למקומם, ותניח, זה הוראה לזרובבל, לכן זה בלשון נוכח, ותניח בבית האלוקים. זאת אומרת, גם זרובבל קיבל את המגילה הזו. זהו, זה המגילה. זה המגילה שמצאו. כל זה היה כתוב בה. ממשיך כורש לענות, דריווש לענות להן, כאן תתנאי פחת עבר נהרה, שטר בוזנה וכן בתאו, נפר סקאי, די בעבר נהרה, רחיקין הבו מנתמה. כלומר, אתה, תתנאי פחת עבר הנהר, שטר בוזנאי וחבורותיהם, הפרסים שבעבר הנהר, רחוקים תהיו משם. זאת אומרת, דריווש יודע בדיוק למה שלחו לו את האיגרת הזו. הוא אומר, עכשיו, אתה, תתנאי, אתה פחת של כל האזור, אתה מרגיש שאתה שולט שם, ושטר בוזנאי, וכל החבר'ה שבוחשים בקדרה, תתרחקו. אני לא מאשר לכם אפילו להתקרב אליהם, כי אתם תתחילו בטוב, תסיימו ברע, אני יודע מה אתם מתכוונים. קודם כל תהיו רחוקים משם, אל תעזרו ואל תפריעו, אל תתערבו. אתם לא נוגעים בבית המקדש הזה. השומרונים זה בדיוק מה שהם רצו, הם רצו להצטרף או שזה יהיה שלהם, אומר תתרחקו. שאנחנו רואים כמה הוא בעד עם ישראל, מתחילים לראות את זה. שבוקו לעבידת בית אל הדח, פחת יהודאיה ולסווה יהודאיה בית אל הדח יבנון על התור. זאת אומרת, תעזבו את עבודת בית האלוקים הזה. פחת היהודים ולזקני היהודים, בית האלוקים הזה יבנו על מקומו. מי בונה את בית האלוקים? פחת היהודים וזקני היהודים. וזה שאומר פחת היהודים, זה משהו קרה באיגרת שזרובבל הוא פחה, והחזיר אותו להיות פחה. שכחו כבר שהוא פחה, אף אחד לא זוכר את זה. הוא פחה, הוא פחת היהודים. ותחזיר אותו לתפקיד שלו. הוא אחראי על המקום, אתר פחת עבר הנער לא קשור יותר, יש כאן מלך מקומי, וזקני היהודים יבנו את הבית הזה על מקומו. ומיני שימתם, למד יתעבדו למסווה יהודיה ילך למבנה בית אל הדך, ומנכסה מלכה דמידת עבר נהרה, ספרנה נפקטה תהווה מתיהווה לגובריה ילך, דלה לבטלה. כלומר, וממנה ניתן הצו למה שתעשו עם זקני היהודים האלה, לבנות את בית האלוקים הזה, ומרחוש המלך אשר מחוק עבר הנהר, בזריזות ההוצאה תהיה ניתנת לאנשים האלה שלא יעצרו. אז אתם אומרים, טוב, אז אנחנו רחוקים ואנחנו לא קשורים, אומר, לא, יש לי עוד צו, מה אתם הולכים לעשות איתם? כדי לבנות את בית האלוקים הזה. לא מתקרבים לשם. אבל מרחוש המלך מחוק עבר הנהר, זאת אומרת, המיסים שאתם גובים כדי להעביר למלך, מתוך זה אתם נותנים בזריזות את ההוצאה, את כל ההוצאות לאנשים האלה כדי שלא יצטרכו לעצור. זה כן עליך, פחת עבר הנהר, התערבת, שלחת מכתב, גילינו מגילה, עכשיו אתה הולך לשאת בתוצאות. המיסים שאתה גובה בעבר הנהר, מה שצריך הולך אל היהודים. ומה חשכן, ובני תורין, ודכרין, ואמרין, לאלוון, לאלה שמיה, חינתין, מלאך, חמה ומשך, כמאמר כהניה דבירושלם, להווה מתייב לו מיום ביום דילו שלו. אבל לא רק, כן, מה שאומר ככה, ומה שצריכים, ובני בקר, ואילים, וכבשים לעולות לאלוהי השמיים, חיתים, מלח, יין ושמן, כמאמר הכהנים של ירושלים, להיות ניתן להם יום ביום ולא משבוע. ולא רק שאתה הולך לתת להם את הכסף על חשבונך, את הכסף לבנות את בית המקדש, אתה גם הולך לתת להם את כל מה שהם צריכים כדי להקריב. ורואים לפי הפירוט שישר איתו איזה יהודי, אולי נחמיה, יושב איתו איזה יהודי, ואומר לו בדיוק מה צריך לתת. הוא אומר, צריך בני בקר, פעילים, כבשים, שזה לעולות, צריך חיתים, הם כרגע מתחילים רק עולות, צריך חיתים, מלח, יין ושמן, מלח על כל קורבן חטאת כפיר ולח, חיתים, יין ושמן, זה מנחות ונסחים, כמו שאומרים לך הכהנים של ירושלים, שלח שליח, הכהנים ייתנו לו רשימת מכולת ושילך להביא להם, יום ביום ולא משגה, תדאג לא לטעות, שוב, זה יכול להיגמר על עץ גבוה 50 אמה, דלהבון מהקריבין ניחוחין לאלה שמיה, ומצליין לחיי מלכה ובנוהי, כלומר, שיהיו מקריבים קורבנות לאלוהי השמיים, ומתפללים לחיי המלך ובניו. הוא אומר, אני הבנתי את מה שרמזו כאן היהודים, שהקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים והארץ, ויכול להיות שמרדכי נמצא שם איתו, גם יכול להיות, איתו המשנה למלך הקודם. אסתר יכול להיות שהיא שם. אז הוא אומר, מה שאני צריך, זה לא רק שהם יקריבו את הקורבנות שלהם, נמצא שיקריבו קורבנות לאלוהי השמיים, ויתפללו לחיי המלך ובניו. ששם התפללו, זה הדרך להישאר בחיים, כי מי שהכיר כבר את הנבואה, את החזונות של נבוכדנצר ושל דניאל על ארבע מלכויות, יודע שפרס הם עדיין זמנם קצוב. יוון צריכים להחליף אותם מתישהו. אני רוצה להיות בצד של אלוקי השמיים בארץ. אני רוצה שבבית המקדש הזה יתפללו עליי ועל הבנים שלי, שהמלכות שלנו תימשך. מפה אגב, מאוד לא מסתבר להגיד שדריווש השני הוא בן של אסתר והחשברוש, כי דריווש, הבן של אסתר והחשברוש יכול להיות לכל יותר בן 8 בשלב הזה, כי אסתר נקחה רק בשנת 7 למלכותו למלך החשברוש, וכאן אנחנו רק שנתיים אחרי שהחשברוש מת, מתוך מלך 14 שנה, אז, זאת אומרת, זה מלך שיכול להיות בן 8, ויש לו כבר בנים, אז זה לא כל כך מסתבר. ומיני שימתם, לכל אנש וישנה פתגמד עינה, יתנסח אמין ביתה, וזקיף יתמחה עלה, וביתה מבלו יתאבד על דנה. זאת אומרת, אם אתם עכשיו, הוא כבר מכיר את החבר'ה שלו שם, אם אתם עכשיו, כל השומרונים, וצטנאי פחת עבר הנער, חושבים לעשות עכשיו כל מיני תחבולות, ולשנות את העניינים, ולהצליח כן לעצור את העבודה ככה או ככה, אז הוא שם שם עוד שורה. וממני יוצא הצו, שכל אדם שישנה דבר זה, יוצא עץ מביתו, ועומד יוכה עליו, ובאיתו גל אבנים יעשה על זה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו ישנה משהו ממה שאמרתי, תיקחו בחשבון שאני עלול לחשוב שהוא ישינה משהו, אז כדאי שזה יהיה ברור שלא, אז יוציאו עץ מתוך הבית שלו, שיהפוך לגל אבנים, ויעמידו, יתקעו את העץ הזה, ויתלו אותו עליו. כן, אנחנו 4 שנים אחרי אמן. הסיפור של אמן ידוע, כולם מכירים, את הבית שלו העבירו למרדכי ואסתר, את העץ, תלו אותו עליו, אז אמרנו, זה פחות או יותר מה שיקרה למישהו ש... כמו תתנאי או מישהו כזה, שעכשיו ירצה לשנות את, את הצו, ולא בדיוק לעשות מה שאמרו לו, אז יראו לו שהעץ יצא מהבית שלו בעצמו, שהוא החריב בידיים שלו את הבית שלו, ויתלו אותו עליו. ולגבי מה שהמלך לא יכול עכשיו, לא הכל המלך יכול, הרי המלך מתי שהוא יפסיק להיות מלך, אז ואלעד ישכן שמי תמה, ימגר כל מלך ועם, די ישלח ידי להשניה לחבלה בית אלעד דרך לירושלם, אנא דריווש סמת תעם, אספרנאי תביד. כלומר, האלוקים ששיכן שמו שם, ימגר כל מלך ועם, שישלח ידו לשנות להשחית בית אלוקים זה של ירושלים, אני דריווש נתתי צו וזבזות יעש. זאת אומרת, כאן הוא אומר, גם אם אני לא יוכל לטפל, אז האלוקים יטפל בהם. ואם יבוא איזה מלך או עם ויכבוש אותנו, וירצה להשחית את בית האלוקים, אז הקדוש ברוך הוא יטפל בו. כן, וכיוון שדריווש הוא מגן על בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מגן עליו. כי הקדוש ברוך הוא ימגר כל עם ומלך ועם שירצה לשנות את זה, ואני המגן של בית המקדש. הקדוש ברוך הוא יגן עליי כך. ולכן אני דריווש נתתי צו, בזריזות יעשה, ומפה תתנאי יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. עדיין, תתנאי פחת עבר נערה, שטר בוזנאי וכן בתיאון, לקבל, לקובל, נשלח דריווש מלכה, כנימה אספרנה עבדו. כלומר, אז תתנאי פחת עבר הנער, שטר בוזנאי וחבורותיהם, לפי מה ששלח דריווש המלך, כנאמר בזריזות עשו. לאור מה שכתוב, הם עשו כל מה שצריך מאוד בזריזות, בצורה מאוד מדויקת, הם כמו אמן ש... לוקח את מרדכי ומלביש אותו ושם אותו על הסוס, ועושה בדיוק כל מה שאמרו לו, כי הוא רוצה את הראש שלו מחובר. אז יצא שכל מה שבאו להלשין עליהם, זה גם לא עיכב אותם, כי הם המשיכו לבנות. וגם הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכסף לבנות. עכשיו, בחגי הוא אמר להם, שעלו ההר והביאו עץ ובנו הבית וירצה בו ויכבדה, אמר השם. עכשיו, אתם תעשו את מה שאתם צריכים. כל מה שאתם יכולים לעשות זה בניין מעץ, תביאו עץ מההר עם ההרים פה ותעשו בית. מינימלי, ואם אני ארצה בו אז אני אכבד אותו, ולי הכסף ולי הזר אמר של צבאות, כן, וגדול יהיה כבוד הבית הזה אחרון מן הראשון, וקדוש ברוך הוא נתן לי כבר סימן, מה שאמרתי לכם אז, אז הנה, אתם התחלתם לבנות מה שאתם יכולים, העצים שהבאתם מצור בצידון, ומה שהצלחתם לבנות, התחלתם לבנות, אז הנה, קיבלתם עכשיו את כל הכסף שצריך, ואלה שבאו להלשין עליכם עכשיו, באים כל יום לשאול אם הכל 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 ממש בסדר, ואם בטוח הכל בסדר, ואם לא חסר לכם בכל זאת משהו לעלות על המזבח, כי הם מאוד מפחדים, והכל רץ. פסוק י' ד', בסבי יהודיה, בניין ומצליחין ונבואת חגי נביאה, וזכריה ברידו, ובנו ושכלילו מנתאם אל הישראל, ומתאם כורש ודריווש וארתחשסת המלך פרס. אז זה פסוק מעניין, כתוב כאן ככה, וזקני היהודים בונים ומצליחים, ונבואת חגי הנביא, וזכריה בן עידו, ובנו והשלימו מצב אלוקי ישראל, ומצב כורש ודריווש וארתחשסת המלך פרס. זאת אומרת, גם יש בעצם כל השמות של מי עושה את זה. זקני היהודים, הם בונים. זה התפקיד שלהם. איך הם מצליחים? בנבואת חגי הנביא וזכריה בן עידו. שהם ניבאו שזה יצליח עכשיו, אז לכן זה מצליח. זה לא היה אמור להצליח מצד עצמו, אבל זה מצליח כי הנביאים אמרו להם שזה יצליח. ומשלימים את הבית מצב אלוקי ישראל, שרוצה שהבית הזה ייבנה, למרות שזה כבר לא הבית האחרון. ומצב כורש, שהוא נתן את הצהרת כורש, ולכן התחילו לבנות, ודריווש, דריווש השני, שאישר להמשיך לבנות, וארתחשסת מלך פרס, מי זה ארתחשסת? דריווש עצמו קוראים לו ארתחשסת, אבל בנחמיה, אבל זה לא נראה שזה הוא, בגלל שהוא עצמו מוזכר כאן, מוזכר כאן דריווש כבר, אז מי זה ארתחשסת? זה החשברוש, חשברוש גם נקרא ארתחשסת קודם, אבל החשברוש הפריע, אחשוורוש לא עזר לבנות את בית המקדש, הוא הפריע, הוא עצר את בית המקדש. אז איך אחשוורוש נכנס לפה? זה בדיוק הנקודה של הפסוק. זאת אומרת, הכל היה מצב אלוקי ישראל, גם זה שאחשוורוש עצר את הבנייה זה מצב אלוקי ישראל. זאת אומרת, כל התהליך הצליח בגלל נבואות חגי וזכריה, מצב אלוקי ישראל ומצב כורש בהתחלה, דריווש בסוף, ארתחשסתא שהצר הזה הוא חלק מהסיפור. אתה יודע שגם אחשוורוש הוא חלק מהסיפור, הקדוש ברוך הוא רצה שיעצרו את הבנייה, כיוון שלא עלו עם ישראל, היה צריך לדחות את זה ב-19 שנה, כדי להבהיר שאנחנו לא מתקנים פה את המלכות, אלא רק את בית המקדש, ולכן אחשוורוש הוא חלק מהסיפור לגמרי. כמו שהמן היה חלק מהסיפור, כולם חלק מהסיפור. ושציה ביתה דנה, כן, וגם הכסף הגיע הנה. הכסף הגיע גם מהמן, וגם מתתנאי, עכשיו. זאת אומרת, כל הרשעים נתנו לנו את הכסף. ושיצי ביתה דנה, עד יום תלתה ליר החדר, בישנת שט למלכות דריווש מלכה. כלומר, וישלם הבית הזה, עד יום 3 לחודש אדר, שישנת 6 למלכות דריווש המלך, זה 4.5 שנים, כי דריווש, בגלל שהוא המלך כשר בשלב הזה, מוכח שספרו לו מניסן, ספרו לו מניסן ולא מתשרי. שנות המלכים של דריווש נספרו מניסן, ראינו את זה חד משמעית בזכריה, אני חושב, לא, בחגי, שגם אלול היה שנת 2 לדריווש, וגם כסלב היה שנת 2 לדריווש, כסלב שאחריו, משמע שספרו לו מניסן, אז אם ספרו לו מניסן, אז עד שנת 6 למלכות, עד ג' אדר של שנת 6 למלכות דריווש המלך, זה 4.5 שנים, זה הזמן שלקח לבנות את בית המקדש השני, 4.5 שנים, ומי שרוצה בג' אדר תמיד אפשר לעשות, זה הרמת כוסית, ג' אדר זה חנוכת בית המקדש, זה סיום בניית בית המקדש השני. ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה, חנוכת בית אל הדנה בחדווה. כלומר, ויעשו בני ישראל הכהנים והלווים ושאר בני הגלות, חנוכת בית האלוקים הזה בשמחה, כתוב פה שהם בני הגלות, למרות שאנחנו מדברים על אלה שבארץ ישראל, לא על אלה שבגלות. למה קוראים להם בני הגלות? רואים את זה כמה פעמים בזכריה ומלאכי, בחגי, בעזרא, בנחמיה. כי קוראים להם בני הגלות, אני קורא שצריך לציין שאנחנו בגלות עדיין. זאת אומרת, נכון שאתם עכשיו כאן החבר'ה שבארץ ישראל ובונים את בית המקדש, אבל זה בית המקדש שבגלות. זאת אומרת, עם ישראל נשאר בגלות. ולכן בית האלוקים הזה הוא בית האלוקים אחר. הם עולים חדשים, כן, אבל רואים במקומות השונים שמזכירים, בהרבה מקומות קוראים להם היהודים, או ישראל, אבל יש מקומות שמצוין שהם בני הגולה, וחשוב לציין שהם אלה שבאו מהגולה. למה זה חשוב? כי אני חושב שזה חשוב בגלל שאנחנו צריכים לציין שהם לא הייתה כאן גאולה שלמה. הם עדיין בני הגלות, גם אלה שבאו הם בני הגלות, כי כולם בני הגלות. והקריבו לחנוכת בית אל הדנה, תורין, 100, דכרין 200, אמרין 400, וצפירי איזין לחטא על כל ישראל, 13 למניין שבטי ישראל. כלומר, והקריבו לחנוכת בית האלוקים הזה, פרים 100, אלים 200, כבשים 400, ושעירי איזין לחטא על כל ישראל, 12 למספר שבטי ישראל. השלמים פה זה כדי שיוכלו לאכול, וזה הרבה הרבה פחות ממה ש... גם באחוזים, ממה שהקריב שלמה בזמנו, כי הם היו יותר עניים, ו-12 שעירי איזין לחטא, שזה הוראת שעה, אומרים המפרשים, כי אסור להקריב חטאת מעצמך. למניין שבטי ישראל, זה מאוד חשוב לציין, כי מעצמנו היינו אומרים שיש כאן רק יהודה, לוי ובנימין. איפה 12 שבטי ישראל? אני אומר לך, לא, כולם פה. היו עוד מכל השבטים. או שאתה עושה מקריב גם לאלה שלא פה. אבל אתה בכל אופן, כל השבטים בעניין הזה. והקימו כהניה בפלוגתהון ולוויה במחלקתהון על אבידת אל הדי וגושלם ככתב ספר משה. כלומר, והעמידו את הכהנים במשמרותם והלווים במחלקותם, כלומר, משמרות כהונה. ומי שמשורר ומי ששוער על עבודת בית האלוקים אשר בירושלים, כי כתוב בספר משה, כן, המחלקות לא כתובות בספר משה. מכאן אנחנו חוזרים לעברית, ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי תארו הכהנים והלווים כאחד, כן, נמצאים ב-14 לחודש הראשון, אנחנו יודעים שזה ב-14 לחודש הראשון, גם לא כמו חזקיה שעשה את זה ב-14 לחודש השני, וגם זה, תראו כמה זה קרוב לחנוכת, זה סוג של חנוכת בית מקדש, כי בג' אדר חנכו אותו, אז בי"ד ניסן. כי יתארו הכהנים והלווים כאחד כולם תאורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם, כלומר זה הסדר קודם כל להקריב לבני הגולה, ולאחיהם הכהנים שכבר אפשר לשחרר אותם מהעבודה, ואחרונים לאלה שהיו שם, כולם שחטו פסח, וזה פעם ראשונה שעשו פסח, כי הקריבו עד עכשיו רק עולות, ולכן הם סוף סוף עשו פסח, וזה היה כבר משהו חדש, ולכן גם יתארו, כי לפני זה לא היה להם סיבה להתאר, כי לא היו אוכלים שלמים. ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם לדרוש לאדוני אלוהי ישראל, כן, לעומת הקוטים שאמרו שככם לדרוש לאלוהיכם, זאת אומרת לא, זה השם אלוקי ישראל, אלוקי ישראל הוא לא, 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 הקוטים לא שייכים לסיפור הזה, רק מי שנבדל מתאומת גויי הארץ אליהם, מי שהתגייר בגיור מלא, אז הוא יצטרף אליהם, ויעשו חג מצות, כן, לכן זה רק בני ישראל השבים מהגולה, ולא אלה שהיו כאן בארץ שלא בני ישראל, ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני ויסב למלך אשור עליהם לחזק ידיהם, ממלכת בית האלוהים אלוהי ישראל, כן, על השמחה הזאת שהיא שמחה מוגבלת, כי השם רק יסב את למלך אשור עליהם, הוא לא חזרה מלכות יהודה, ולא רק בנו את, הקדוש ברוך הוא דאג שיוכלו לבנות בבית האלוקים, על זה השמחה, ויותר מזה כבר לא יהיה בבית שני, לכן, כאילו, לא בשלב הזה, ולכן הם עשו את החנוכה, את חג המצות, וזה זה השמחה, זהו. עכשיו, בפעם הבאה, זה כבר יהיה אחרי בין הזמנים, גם הזום הזה כבר לא יהיה קיים כנראה, ונראה איך אנחנו נעשה את השיעור, ואז זה כבר נושא חדש של עזרה, לכן טוב שהגענו לפה, כי משם אנחנו מתחילים כבר נושא חדש לגמרי. אז כאן סיימנו את בניין בית המקדש השם. טוב, שאלות ונסיים.